הארי פוטר והשיטה הרציונלית. פרק 29, חלק שני, הטיית האגוצנטריות. שעתיים לאחר מכן, היא הייתה באולם הלימודים של אפלפאף עם חנה, סוזן, ליאן ומגן. פרופסור פליטיק, ביישן להפתיע יחסית למורה, שאל אותה אם תוכל לעזור לארבעה אלו בשיעורי הבית שלהן בלחשים, אף על פי שהן לא היו מרייבנקלו, והרמיוני הרגישה כזו גאווה שחשבה שהיא עשויה להתפוצץ. הרמיוני לקחה פיסת קלף, שפכה עליה מעט דיו, קראה אותה לארבע חתיכות, מערכה אותן לכדור והשליחה אותן על השולחן. היא הייתה יכולה להצליח בזה גם אם הייתה מועכת אותן ולא יותר, אבל לעשות את כל זה גרם לפיסה להיות יותר כמו זבל, וזה עזר למי שלמד לראשונה את לחש הסילוק. הרמיוני חידדה את עיניה ואוזניה ואמרה,
בסדר, תנסו.
אברטו.
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 הרמיוני לא הייתה בטוחה שהצליחה לקלוט את כל הבעיות.
אתן יכולות לנסות שוב?
שעה לאחר מכן, הרמיוני הסיקה ש... א', ליאן ומגן היו מרושלות מעט, אבל אם ביקשת מהן להמשיך להתאמן על משהו, הן יעשו זאת. ב', חנה וסוזן היו מרוכזות וחדורות מוטיבציה עד כדי כך שהייתה צריכה לומר להן להאט ולהירגע ולחשוב על דברים במקום לנסות כל כך חזק. היה מוזר לחשוב ששתי אלה יהיו שלה בקרוב. וג' היא אהבה לעזור לאפל פאפים. בכל אולם הלימודים שררה אווירה נעימה. כשעזבה לארוחת הערב, היא מצאה את הילד שנשאר בחיים קורא ספר בזמן שהמתין ללוות אותה. זה גרם לה להרגיש מוחמת וגם קצת מודאגת מכיוון שלא נראה כאילו ארי מדבר עם מישהו חוץ ממנה.
ידעת שיש נערה בהפלפאף שהיא מטמורפומגוס?
שאלה הרמיוני כשהלכו לעבר האולם הגדול.
היא הופכת את השיער שלה לאדום. אדום כמו תמרור עצור ולא כמו ויזלי. וכשהיא שפכה על עצמתי חם, היא הפכה לנער עם שיער שחור עד שצליחה להשתלט על זה שוב.
באמת? מגניב, אמר הארי, דעתו מוסחת מעט. הרמיוני, רק לוודא, את יודעת שמחר הוא היום האחרון להירשם לצוות של פרופסור קווירל, נכון?
כן.
אמרה הרמיוני.
הצבעות של פרופסור קווירל המרושע.
קולה היה כעוס מעט, אם כי הארי לא ידע למה, כמובן. הרמיוני, אמר הארי, קולו יגיע. הוא לא מרושע, הוא מעט אפל ומאוד סליטרין, אבל זה לא אותו דבר כמו להיות מרושע. להארי פוטר היו יותר מדי מילים בשביל דברים. זו הייתה הבעיה שלו. עדיף אם היה מחלק את היקום לטוב ורע.
פרופסור קווירל קרא לי בפני כל הכיתה ואמר לי לראות במישהו.
הוא צדק. אמר הארי, פניו מפוקחות. אני מצטער הרמיוני, אבל הוא צדק. היית צריכה לראות בי, לא היה אכפת לי. את לא יכולה ללמוד קסם קרבי אם את לא יכולה להתאמן כנגד יריבים אמיתיים עם לחשים אמיתיים. והרי השתפרת בדו-קרב, נכון? הרמיוני הייתה רק בת 12 ולכן היא ידעה, אבל לא הצליחה למצוא את המילים. היא לא הצליחה למצוא את הדבר שישכנע את הארי. פרופסור קווירל קרא לילדה קטנה לעמוד בפני כולם, והורה לה לפתוח באש על חבר לכיתה, ללא כל התגרות. זה לא משנה שפרופסור קווירל צודק בכך שהיא צריכה ללמוד זאת. פרופסור מגונגל לעולם לא הייתה עושה זאת. פרופסור פליטיק לעולם לא היה עושה זאת. אפילו פרופסור סנייפ לא היה עושה זאת. פרופסור קווירל מרושע. אבל היא לא הצליחה למצוא את המילים, וידעה שהארי לעולם לא יאמין לה. הרמיוני, דיברתי עם תלמידים מבוגרים יותר, אמר הארי, פרופסור קווירל עלול להיות המורה הראוי היחיד להתגוננות מפני כוחות האופל שנקבל בכל שבע שנותינו בהוגוורטס. כל דבר אחר אנחנו יכולים ללמוד אחר כך. אם אנחנו רוצים ללמוד התגוננות, אנחנו צריכים לעשות זאת השנה. התלמידים שירשמו לפעילויות שאחרי שעות הלימודים הולכים ללמוד המון, הרבה מעבר למה שמשרד הקסמים חושב שתלמידי שנה ראשונה אמורים ללמוד. ידעת שאנחנו הולכים ללמוד את לחש הפטרונוס? בינואר?
לחש הפטרונוס?
שאלה הרמיוני, קולה עולה בהפתעה. הספרים שלה אמרו שזה אחד מקסמי האור המובהקים ביותר, נשק כנגד היצורים האפלים ביותר, שהוטל בעזרת רגשות חיוביים טהורים. זה לא היה משהו שהיא הייתה מצפה מפרופסור קווירל המרושע ללמד, או לארגן שילמד, מכיוון שהרמיוני לא חשבה לעצמה שהוא מסוגל להטיל את הלחש בעצמו. כן, אמר הארי. תלמידים בדרך כלל לא לומדים את לחש הפטרונוס עד שנתם החמישית, או אפילו מאוחר יותר. אבל פרופסור קווירל אומר שלוחות הזמנים של משרד הקסמים נכתבו על ידי לשלושים מדברים, והיכולת להטיל את לחש הפטרונוס תלויה יותר ברגשות מאשר בכוח קסם. פרופסור קוויל אומר שהוא חושב שרוב התלמידים עושים הרבה פחות ממה שהם מסוגלים לו, והשנה הוא עומד להוכיח זאת. בקולו של הארי נשמעה נימת הסגידה הרגילה כשדיבר על פרופסור קוויל, והרמיוני חרקה בשיניה והמשיכה ללכת.
כבר נרשמתי למעשה,
אמרה הרמיוני, קולה שקט כמעט.
עשיתי זאת הבוקר, להכל, כמו שאמרת.
המתחיל במצווה אומרים לו גמור, היה הביטוי. וחוץ מזה, היא לא רוצה להפסיד, ואם היא רוצה לנצח, היא צריכה ללמוד. אז כן תהי בצבאות אם כך, קולו של הארי הפך מלא התלהבות לפתע. זה מעולה, הרמיוני, כבר קיבלתי את רשימת החיילים שלי, אבל אני בטוח שפרופסור קוויל ייתן לי להוסיף עוד אחת, או להחליף.
אני לא מצטרפת לצבא שלך.
קולה של הרמיוני היה חד. היא ידעה שזו הנחה סבירה, אבל זה בכל זאת הרגיז אותה. הארי מצמץ. בטח לא לצבא של דראקו מלפוי, אז את רוצה להיות בצבא השלישי? אף על פי שאנחנו עוד לא יודעים מי הגנרל? הארי נשמע מופתע ונעלב מעט, והיא לא יכלה להאשים אותו, אם כי היא כן האשימה אותו למעשה, מפני שהכל היה באשמתו בעצם. אבל למה לא בשלי?
תחשוב על זה. ואולי תצליח להבין.
היא הכישה את צעדיה ועזבה את הארי פאור פה מאחוריה.
פרופסור קווירל,
אמר דראקו בקול הרשמי ביותר שלו,
אני חייב למחות כנגד המינוי של הרמיוני גריינג'ר כגנרל הצבא השלישי.
או!
פרופסור קווירל הרים גבה, נשען לאחור בכיסאו בצורה אגבית ורגועה.
מחה כאוות נפשך, מר מלפוי.
גריינג'ר אינה מתאימה לתפקיד,
אמר דראקו. פרופסור קוויל תפח באצבעו על לחיו במחשבה.
אבל היא כן. יש לך מחאות נוספות?
פרופסור קוויל, אמר הארי פוטר לצידו, עם כל הכבוד לכישרונות האקדמיים המרשימים והרבים של אלמה גריינג'ר, ולנקודות הקוויל הרבות שהרוויחה בצדק בשיעוריך, האישיות שלה אינה מתאימה לפיקוד צבאי. לדרקו הוא קל כשהארי הסכים להתלוות אליו למשרדו של פרופסור קוויל. זה לא רק שהארי הוא חנפן עצום ככל שזה נוגע לפרופסור קוויל, דראקו גם התחיל לחשוב שהארי באמת חבר של גריינג'ר, עבר כבר זמן מה והוא עדיין לא ביצע את המהלך שלו. אבל זה יותר טוב.
אני מסכים עם מר פוטר,
אמר דראקו.
המינוי שלה כגנרל הופך את העניין לבדיחה.
דבריו של מר מלפוי בוטים, אמר הארי, אך אינני יכול שלא להסכים עמם. אם להיות ישיר, פרופסור קוויל, לרמיוני גרינג'ר יש כוונה להרוג כמו לקערה של ענבים רטובים.
זה...
אמר פרופסור קוויל בשוויון נפש.
איננו דבר שהייתי מפספס. אינך מספר לי שום דבר שאינני יודע כבר.
היה זה תורו של דראקו לומר משהו, אבל השיחה נתקעה לפתע. התשובה הזו לא הייתה באפשרויות שהוא והארי העלו בסיור המוחות שלהם לפני שבאו. מה אפשר לומר אחרי שהמורה אמר שהוא יודע כל מה שאתה יודע, והוא בכל זאת עומד לבצע טעות ברורה? השתיקה התארכה. האם זו מזימה כלשהי? שאל הארי באיטיות.
האם כל דבר שאני עושה חייב להיות חלק ממזימה כלשהי?
שאל פרופסור קוויל.
אני לא יכול אף פעם ליצור תוהו לשם עצמו?
דראקו כמעט נחנק. לא בשיעור הקסם הקרבי שלך, אמר הארי בוודאות רגועה. במקומות אחרים, אולי, אבל לא שם. פרופסור קוויל הרים את גבותיו באיטיות. הארי השיב לו מבט יציב. דראקו נרעד.
ובכן,
אמר פרופסור קוויל,
נראה כאילו איש משניכם לא שקל שאלה פשוטה למדי. את מי אוכל למנות במקום האלמה גריינג'ר?
בלייז זביני,
אמר דראקו בלי היסוס.
הצעות נוספות?
שאל פרופסור קוויל נשמע משועשע למדי. אנטוני גולדשטיין וארני מקמילן הגיעה המחשבה, לפני שההיגיון הבריא של דראקו נכנס לפעולה ופסל בוץ דמים והפל פאפים, לא משנה כמה תוקפניים היו בדוק רב. אז במקום זאת, דראקו שאל,
מה רבי זביני?
אני מבין, אמר הארי לאיתו.
אני לא,
אמר דראקו.
למה לא זביני?
פרופסור קוויל הביט בדראקו.
מפני שלא משנה כמה ינסה, מר מלפוי, הוא לעולם לא יוכל לעמוד בקצב שלך ושל מר פוטר.
ההלם זעזע את דראקו.
לא יכול להיות שאתה מאמין שגריינג'ר תוכל.
הוא מאמר עליה, אמר הארי בשקט. זה לא מובטח, הסיכויים אפילו לא טובים. היא כנראה לעולם לא תציב בפנינו אתגר אמיתי, ואפילו אם כן, ייתכן שידרשו לה חודשים ללמוד. אבל היא היחידה בשנה שלנו שיש לה סיכוי כלשהו להתפתח ולהביס אותנו. ידיו של דראקו התאבטו, אבל הוא לא קמץ אותן לאגרופים. להגיע כתומך ואז לסגת הייתה טקטיקה קלאסית לערעור מעמד, אבל הארי כן עבד עם גריינג'ר וזה אומר, אבל פרופסור, המשיך הארי חלקות. אני חושש שהרמיוני תהיה אומללה בתור גנרל של צבא. אני מדבר עכשיו כידיד שלה, פרופסור קווירל. התחרות עשויה להיות טובה לי ולדרקו, אבל מה שאתה מבקש ממנה לעשות לא טוב לה. לא משנה.
הידידות שלך עם הרמיוני גריינג'ר ראויה לציון,
אמר פרופסור קווירל ביובש.
במיוחד כאשר אתה מסוגל להיות ידידו של דרקו מלפוי באותו הזמן. נסג נאה.
הרי נראה לפתע עצבני כמעה, מה שאומר שהוא בטח הרגיש הרבה יותר עצבני מזה, ודרקו קילה לעצמו בשקט. כמובן, הרי לא יצליח לשתות בפרופסור קווירל.
ואני בספק אם העלמה גריינג'ר תאריך את הדאגה הידידותית שלך,
אמר פרופסור קווירל.
היא ביקשה ממני למלא את התפקיד, מר פוטר, לא אני ממנה.
הרי השתתק לרגע למשמע הדברים, ואז הוא עיף בדרקו מבט שהייתה בו תערובת של עזרה והתנצלות, ואמר באותו הזמן, סליחה, עשיתי כמיטב יכולתי, ומוטב שלא נתעקש על זה עוד.
ובאשר להיותה אומללה,
המשיך פרופסור קוויריל, חיוך קל מרצד על שפתיו.
אני חושד שהיא תתמודד עם קשיי התפקיד בקלות רבה הרבה יותר ממה שנדמה לכם, ושהיא תהווה לכם אתגר הרבה יותר מהר ממה שאתם חושבים.
הרי ודרקו השתנקו שניהם באימה.
אתה לא עומד לייעץ לה, נכון?
שאל דרקו מוקד הדהמה לחלוטין. לא נכנסתי לעסק הזה כדי להילחם בך, אמר הרי. החיוך שעל שפתיו של פרופסור קווירל התרחב.
למעשה, באמת הצעתי לחלוק עם כמה הצעות בנוגע לקרבותיה הראשונים.
פרופסור קווירל, אמר הרי.
או, אל תדאג,
אמר פרופסור קווירל.
היא סרבה, בדיוק כמו שציפיתי.
עיניו של דרקו הצטמצמו.
אבוי לי, מר פוטר,
אמר פרופסור קווירל.
איש מעולם לא אמר לך שאין זה מנומס לבהות?
אתה לא עומד לעזור לה בדרך סודית אחרת, נכון? שאל הרי.
האם הייתי עושה זאת?
שאל פרופסור קווירל.
כן,
אמרו דרקו והרי באותו זמן.
אני פגוע מחוסר האמון שלכם. ובכן, אני מבטיח שלא אעזור לגנרל גריינג'ר בשום צורה שלא תדעו עליה. וכעת, אני מציע ששניכם תתפנו לענייניכם הצבאיים. נובמבר מתקרב במהרה.
דרקו הבין את ההשלכות עוד לפני שהדלת נסגרה לחלוטין בדרכם החוצה ממשרדו של פרופסור קווירל. הרי דיבר פעם בביטול על ענייני אנשים, וזו הייתה תקוותו היחידה של דרקו כעת. שלא יבין. שלא יבין.
אנחנו פשוט צריכים לתקוף את הגריינג'רית בהתחלה ולהיפטר ממנה,
אמר דרקו.
אחרי שנמחץ אותה נוכל לנהל את התחרות בינינו בלי הסחות דעת.
זה לא נשמע ממש הוגן כלפיה, לא כך? אמר הרי בקול שקול.
מה אכפת לך?
שאל דרקו.
היא היריבה שלך, נכון?
ואז, בנימה המתאימה של חשד בקולו,
אל תגיד לי שהתחלת לחבב אותה באמת אחרי שהיית היריב שלה כל הזמן הזה.
בשם המייסדים, אמר הרי. מה אומר ומה אגיד, דרקו? יש לי חוש צדק טבעי. וגם לגריינג'ר יש, אתה יודע. יש לה תפיסה ברורה של טוב ורע, והיא בטח תתקוף קודם את הרע. שם כמו מלפוי פשוט דורש את זה, אתה יודע. נעזאזל.
הרי,
אמר דרקו, נשמע נעליו ומתנסה מעט.
אתה לא רוצה להילחם מולי בקרב הוגן?
כלומר, בניגוד ללתקוף אותך אחרי שאיבדת חלק מהכוחות שלך בהבסת גריינג'ר? שאל הרי. אני לא יודע. אולי אחרי שימאס לי סתם לנצח, אני אנסה את ההוגן הזה.
אולי תתקוף אותך,
אמר דרקו.
אתה היריב שלה.
אבל אני היריב הידידותי שלה, אמר הרי בחיוך מרושע. קניתי לה מתנה נחמדה ליום הולדת והכל. לא תלך ותחבל ביריבות הידידותית שלך סתם ככה.
ומה אם לחבל בהזדמנות של החבר שלך לקרב הוגן?
שאל דרקו בכעס.
חשבתי שאנחנו חברים.
תן לי לנסח זאת מחדש, אמר הרי. גריינג'ר לא תחבל ביריבות ידידותית. אבל זה מכיוון שיש לה כוונה להרוג כשל קערת ענבים רטובים. אתה, כן. אתה לגמרי כן. ונחש מה? גם אני. לעזאזל. לו היה זה מחזה, מוזיקה דרמטית הייתה נשמעת. הגיבור, עטוי בגלימות ירוקות שוליים ובשיער לבן בלונדיני מסורק למשעי, ניצב אל מול הנבל. הנבל, בכיסא עץ פשוט, שיני הבונה שלה נראות למרחק, וטלטלים הרמוניים סוררים מרחפים מעל לחייה, ניצבה עמוד הגיבור. היה זה יום רביעי, 30 באוקטובר, והקרב הראשון נקבע ליום ראשון. דרקו עמד בלשכתה של הגנרל גרינג'ר, חדר שהיה בגודל של כיתה קטנה. למה הלשכות של הגנרלים היו גדולות כל כך, דרקו לא ממש הבין. כיסא ושולחן היו מספיקים לו. הוא אפילו לא היה בטוח למה הגנרלים צריכים לשכות בכלל. החיילים שלו ידעו איפה למצוא אותו. אלא אם פרופסור קוויריל ארגן את הלשכות העצומות בכוונה כסמל מעמד, ובמקרה כזה דרקו היה לחלוטין בעד. גרינג'ר ישבה על הכיסא היחיד בחדר כמו היה כס מלכות, בקצה הרחוק מדלת הלשכה. שולחן ארוך ומלבני ניצב באמצע החדר ביניהם, וארבעה שולחנות עגולים קטנים היו מפוזרים בפינות, אבל רק כיסא אחד בקצה החדר. בחדר היו חלונות לאורך קיר אחד, וקרן שמש בודדת העירה את שערה של גרינג'ר כמו כתר בוהק. היה יכול להיות נחמד אם דרקו היה יכול לצעוד קדימה באיטיות. אבל היה שולחן באמצע ודרקו נאלץ לעקוף אותו באלכסון, ואין שום דרך טובה לעשות זאת בצורה מכובדת ודרמטית. האם זה נעשה במכוון? לא היה זה אביב, זה בטוח היה במכוון. אבל זו הייתה גרינג'ר, אז בוודאי לא. לא היה לו כיסא לשבת עליו, וגרינג'ר לא נעמדה. דרקו שמר על הבעת פנים חתומה.
ובכן, מר דרקו מאלפוי.
אמרה גרינג'ר כשנעמד לפניה.
ביקשת ראיון עמי, והייתה לי העדיבות לענות לך. מהי בקשתך?
בואי איתי לביקור באחוזת מאלפוי. לאבי ולי יש כמה לחשים מעניינים להראות לך.
יריבך, פוטר, בא אליי בהצעה.
אמר דרקו, אותה הבאה רצינית על פניו.
לא אכפת לו להפסיד לי, אבל הוא יושפע למעט תנצחי. אז הוא רוצה לחבור אליי ולמחוק אותך מיד, לא רק בקרב הראשון שלנו, בכולם. אם לא אעשה זאת, פוטר רוצה שאחכה בצד או שאפריע לך, בעוד הוא שולח מתקפה כוללת לעברך כמהלך הראשון שלו.
אני מבינה.
אמרה גרינג'ר ונראתה מופתעת.
ואתה מציע לי עזרה כנגדו?
כמובן.
אמר דרקו חלקות.
לא חשבתי שמה שהוא רוצה לעשות לך הוא הוגן.
בחיי, זה נחמד מאוד מצידך, אמר מאלפוי. אני מצטערת מאוד על הדרך בה דיברתי אליך קודם. אנחנו צריכים להיות חברים. אני יכולה לקרוא לך דרייקי?
פעמוני הזרה החלו להישמע בראשו של דרקו, אבל יש סיכוי שהיא מתכוונת לזה...
כמובן,
אמר דרקו.
בתנאי שאני אוכל לקרוא לך, הרמי.
דרקו היה בטוח למדי שהוא ראה את הבעתה רועדת.
בכל מקרה, חשבתי שפוטר יקבל כגמולו אם נתקוף אותו שנינו ונמחק אותו.
אבל זה לא יהיה הוגן כלפי מר פוטר, הלוכן?
אני חושב שיהיה זה הוגן ביותר. הוא תכנן לעשות לך את אותו הדבר.
גרינג'ר הביטה בו במבט חמור סבר, שהיה עשוי לאיים עליו לא היה הפלפף ולא מאלפוי.
אתה חושב שאני טיפשה למדי, לא כך מר מאלפוי?
דרקו חייך חיוך מקסים.
לא, הלמה גרינג'ר, אבל חשבתי שזה שווה בדיקה. אז, מה את רוצה?
אתה מציע לשחד אותי?
בטח. אני יכול פשוט לתת לך עונייה ושתתקפי את הרי במקומותי למשך שאר השנה?
לא. אבל אתה יכול להציל לי 10 אוניות כדי שאתקוף את שניכם במידה שווה במקום רק אותך?
10 אוניות זה הרבה כסף.
אמר דרקו בזהירות.
לא ידעתי שהמלפויים עניים.
דרקו הביט בגרינג'ר. הוא החל להרגיש תחושה מוזרה בקשר לזה. התגובה המסוימת הזו לא נשמעה כאילו היא אמורה לבוא מהילדה המסוימת הזו.
ובכן, אתה לא נהיה עשיר בכך שאתה מבזבז כסף, את יודעת.
אני לא יודעת אם אתה יודע מה זה רופא שיניים, מר מאלפוי, אבל ההורים שלי הם רופאי שיניים, וכל דבר פחות מ-10 אוניות לא שווה את הזמן שלי.
3 אוניות.
אמר דרקו, יותר כגישוש מאשר כל דבר אחר.
לא?
אמרה גרינג'ר.
אם אתה בכלל רוצה קרב הוגן, אני לא מאמינה שמאלפוי רוצה קרב הוגן פחות משהוא רוצה 10 אוניות.
דרקו החל להרגיש תחושה מוזרה מאוד בקשר לזה.
לא.
לא? זו הצעה לזמן מוגבל, מר מאלפוי. אתה בטוח שאתה רוצה להסתכן בשנה שלמה של הפסדים מוחצים לילד שנשאר בחיים? זה יהיה מביך למדי לבית מאלפוי, לא כך?
זה היה טיעון משכנע מאוד, אחד שקשה לסרב לו, אבל לא נהיית עשיר בכך שבזבזת כסף כשהלב שלך אמר לך שזו מלכודת.
לא.
אמר דרקו.
נתראה ביום ראשון.
אמרה גרינג'ר. דרקו הסתובב ויצא מהלשכה בלי אף מילה נוספת. זה לא היה נכון. הרמיוני, אמר הרי בסבלנות, אנחנו אמורים לזמום מזימות אחד נגד השנייה. את אפילו יכולה לבגוד בי ולא תהיה לכך שום השפעה מחוץ לשדה הקרב. הרמיוני ענידה בראשה.
זה לא יהיה נחמד, הרי.
הרי נאנח. אני לא חושב שאת מבינה את רוח הדברים בכלל. זה לא יהיה נחמד. היא באמת אמרה את זה. הרמיוני לא ידעה האם להיעלב ממה שהארי חשב עליה, או לדאוג האם היא באמת נשמעת עד כדי כך כמו ילדה טובה ירושלים. זה בטח זמן טוב לשנות נושא.
בכל מקרה, אתה עושה משהו מיוחד מחר? זה...
קולה נקטה בפתאומיות כשהבינה. כן, הרמיוני, אמר הארי בקול מתוח מעט, איזה יום זה מחר? אינטרלוד. היה זמן שבו 31 באוקטובר היה ליל כל הקדושים בבריטניה הקסומה. כיום היה זה יום הארי פוטר. הארי סירב לכל ההצעות, אפילו לזו מהשר פאד שבטח הייתה יכולה להיות מועילה לטובות פוליטיות עתידיות, והוא באמת היה צריך לחרוק שיניים ולקבל. אבל עבור הארי, 31 באוקטובר תמיד יהיה יום אדון האופל הרג את ההורים שלי. צריך היה להיות איזה טקס זיכרון קטן ומכובד איפשהו, אבל גם אם היה, הארי לא הוזמן אליו. תלמידי הוגוורטס קיבלו יום חופש כדי לחגוג. אפילו הסליטרינים לא העזו ללבוש שחור מחוץ למעונות שלהם. היו אירועים מיוחדים, מאכלים מיוחדים, ומורים העלימו עין עם מישהו רץ במסדרונות. היו אלה חגיגות העשור ככלות הכל. הארי בילה את היום בתיבה שלו כדי לא לקלקל את הכיף לכל השאר, אכל חטיפי דגנים במקום ארוחות, קרא בספרי המדע הבדיוני העצובים שלו, לא פנטזיה, וכתב מכתב להורים שלו שהיה ארוך משמעותית מאלה ששלח בדרך כלל. סוף פרק 29, חלק שני. הארי פוטר והשיטה הרציונלית, נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג, תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מוגש על ידי דביר שדה.
הרמיוני גריינג'ר, על ידי יעל אייזיקס.
חנה אבוט, על ידי סורית איאלי.
תלמידות מדובבות על ידי עדי קוטלר וייס.
דרקו מלפוי, על ידי שלם גולדשטיין.
פרופסור קוורנס קוור, ליאור שמואל.